חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים. השבוע פרשת במדבר, ובה נלמד בעזרת השם יתברך שכאשר האדם יודע להכיר בטובתו של הקדוש ברוך הוא ולנהוג בענווה, זהו האמצעי לזכות לחוכמת התורה, לאושר ולכבוד ולכל ברכה וישועה. פרשתנו מתחילה בפסוק, וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים לאמור. וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד. בעצם במדבר סיני זה המיקום, האזור, ובמדבר זה היה בתוך אוהל מועד. והשאלה, מה הצורך בעניין שהתורה מדגישה לנו שזה היה במדבר סיני? הרי זה ברור מאליו שכל מה שקרה היה באותם תקופות שעם ישראל היה במדבר. ולכן מספיק וידבר השם אל משה באוהל מועד באחד לחודש. מה העניין לתת הדגש לבמדבר סיני? יש להוסיף על כך את דברי התנא הקדוש בפרקי אבות בפרק א' המשנה הראשונה, שגם שם התנא מעניין, כותב: משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים וכו'. והשאלה שכל המפרשים עובדים, מה זה משה קיבל תורה מסיני? קיבל תורה על הר סיני, מה זה מסיני? את התורה הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, לא מההר. אז על ההר, למה לשון התנה, משה קיבל תורה מסיני? אלה שתי שאלות מפתח כדי שנתבונן בדברים ונקדים. דרכם של בני אדם, לצערנו, כאשר רואים שישנם כאלה זוכים לעושר, את ההתרברבות על הזולת, מרגישים שעושרם ממקם אותם במקום אחר לגמרי. או יש כאלה שגיבורים שמתגאים בגבורתם, או חכמים שמתגאים בחוכמתם. על כך אמר הנביא ירמיה בפרק ט' פסוק כ' ב', כה אמר השם, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר בעושרו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. כי באלה חפצתי נאום השם. הטעות האנושית בעצם נובעת מתוך התחושה שאותה גדולה זכה בכוחו, השיג אותה בכוחו, במאמצו, בחוכמתו, והצליח להיות עשיר, מיליונר, מיליארדר, או להיות גיבור חיל, או להיות חכם. ולזאת הוא מרגיש את היתרון על הזולת, שהוא מרגיש שהוא, יש לו ערך עליון שהוא הצליח להשיג לעומת השני שלא ידע להשיג. אבל האמת, הרי הכל מעת השם יתברך. הקדוש הוא נותן לכל אדם ואדם את הכלים בכדי למלות את שליחותו ותפקידו בעולם. וזה לא תלוי לא בחוכמתו ולא בגבורתו ולא במעשה ולא בהשתדלותו, כי בעצם הכל תלוי ביד השם. אחרת, כשבן אדם מתחיל להתרברב ולהתגאות ואינו מגיע להכרה שכל מה שיש לו זה בעצם מעט השם, שזו הגאווה, שזה מביא אותו לידי הגאווה, הרי הוא נהפך למאוס בעיני השם יתברך. כן, אני והוא דרים בכפיפה אחת, אומר הקדוש ברוך. ולכן אומר הנביא, אין מה להתעלל לא חכם בחוכמתו, ולא גיבור בגבורתו, ולא עשיר באושרו. אלא, במה יכול להתעלל? השכל וידוע אותי. צריך להשכיל להפנים שהכל זה מתנה ממני. ידע להודות לקדוש ברוך הוא על כל המתנות שנתן לו, והשתמש בהם לעשות רצון השם, צדקה, חסד, משפט. רק אז הוא זוכה להיות אהוב אצל השם, והמתנות שקיבל מתקיימות בידו. אבל אדם שמייחס את ההשגה לכוחו, לחוכמתו וגבורתו, ומתוך כך הוא בא לידי גאווה ושחצנות, הרי הוא הופך להיות מאוס אצל השם, וממילא אין הדברים האלה יכולים להתקיים בידו. ובזה נבוא בעצם לבאר את העניין, מדוע התורה והתנה מדגישים לנו את מדבר סיני. כותב מרן החידה, אין ספק שהתנה הקדוש לא בא ללמד אותנו היסטוריה, היכן התקלקלה, התקבלה התורה ומסירתה מדור לדור, כי זה כבר מבואר בתורה ובנביאים, מפורש בהם הדברים, כל אחד יכול לקרוא. אלא התנה הקדוש בא ללמד אותנו יסוד חשוב וגדול מאוד. איך זכה משה רבנו לקבל את התורה ולהיות מנהיגם של עם ישראל? במה הוא זכה? ונקדים לכך את מה שמרן החידה כותב בספרו פתח עיניים, שהוא שואל שאלה יפה. מצאנו שכאשר הקדוש ברוך הוא רצה למנות את משה רבנו למנהיג להוציא את עם ישראל ממצרים, שמשה רבנו סירב והתווכח עם הקדוש ברוך הוא, עד שהקדוש ברוך הוא ממש כעס עליו. למה? הוא אמר שאיננו ראוי לכך. ומצד שני אנחנו מוצאים מעמד אחר. בזמן קבלת התורה, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו למשה רבנו, תעלה אל הר סיני לקבל את התורה, לא ראינו ששם משה רבנו מתווכח ומסרב שהוא לא ראוי לכך. מה ההבדל? למה? למה אז הוא סירב ועכשיו הוא לא מסרב? מה ההבדל? אולם התשובה לכך, כיצד הקדוש ברוך הוא שכנע את משה רבנו להיות מנהיג? כותבת לנו התורה, ויאמר, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו באחד התשובות שלו, כי יהיה עמך, אני אל תדאג, אתה תלך לגאול את עם ישראל ואני אהיה איתך, ולמרות שאתה הרע על שפתיים, אל תדאג. וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. במה הקדוש חום שכנע את משה רבנו לקבל את המינוי ואת התפקיד להיות מנהיגיו של עם ישראל? משכנע אותו הקדוש חום, יש לך אות ומופת, שכאשר הקדוש חום יוציא את עם ישראל ממצרים, אתה תראה שכאן תתקבל התורה על ההר הזה. ולכאורה השואלים המפרשים, מה, איך זה משכנע את משה רבנו לקבל את התפקיד כאשר הוא לא רואה את עצמו שהוא ראוי לכך ומתאים לכך? והתשובה לזה, וזה לך האות. מה זה זה לך האות? אומרים המפרשים שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אתה טועה בגישה שלך ובחשיבה שלך. הנה תראה שלעתיד לבוא, כשעם ישראל יוצא ממצרים, היכן אני אעשה את מעמד הר סיני? היכן אני אתן את התורה? בהר הזה. למרות שישנם הרים גבוהים מאוד, שעל כך נאמר בתהילים, למה תרצדו נרים גבנונים? הקדוש ברוך הוא אמר להם, לאותם הרים, הר תבור, הר הכרמל, אתם לא ראויים שתינתן עליכם התורה, כי אתם מתרברבים, מתגאים בגובהכם. ואילו הר סיני ישב מנגד בצד, בהיותו נמוך, לא העיז לפצות את פיו שעליי אולי תינתן התורה, כאשר הוא רואה כאלה ענקיים עומדים במולו, מנסים לזכות במעמד הזה. אבל אומר מה הקדוש ברוך הוא, אומר לו, מה אני החלטתי בסוף? על ההר הזה תינתן התורה. דווקא בגלל שהוא מנמיך את עצמו, ודווקא שהוא נמוך, ואינו מרגיש העליונות, אינו מרגיש גבהות, זה מה שמכשיר אותו לכך שעליו תינתן התורה. אמר לו הקדוש חוד, תבין את ההנהגה שלי, זה הפוך מבני אדם. בני אדם מסתכלים על המעמד, על ההצלחה, על התפקיד, על העושר, על הגבורה, בזה בוחרים את האדם, בזה בוחנים אותו, בזה מעדיפים אותו. אצל הקדוש חוד בדיוק הפוך. אדם שיש לו איזה גבהות, איזו גאווה, איזו שחצנות, הוא מאוס בעיני השם. ולכן דווקא אתה, שאתה רואה את עצמך שאינך ראוי, רק אתה הוא שראוי להיות המנהיג והגואל של עם ישראל. כזו דרכו של הקדוש ברוך הוא. ובזה שכנע את משה רבנו לקבל את המנהיגות ולגאול את עם ישראל. ונמצא ממלא, מובן דבר נפלא עכשיו, שהמפתח כדי לזכות לתורה, אומר לנו התנא הקדוש, איך זכה משה רבנו להיות הוא המקבל התורה? מסיני. כי הוא למד מוסר מהר סיני. הוא הבין שבעצם אם רוצים לזכות לחוכמת התורה, יש אמצעי אחד. המפתח הוא, כשאדם מגיע להכרה שהכל לא שלי. זהו מידת ענווה. ענווה פירושו של דבר שבן אדם לא מייחס לעצמו ולכוחו ולחוכמתו ולגבורתו ולהשתדלותו את השגת הדבר. אלא בן אדם בכל רגע מודה לקדוש ברוך הוא על המתנות שהוא נתן לו. אין לו מה להתגאות בכלל, הוא לא מתגאה. הוא לא מתרברב. זה האמצעי לזכות לחוכמת התורה. ולכן משה שזכה לקבל, זהו זכה לקבל בגלל שהוא למד מסיני. משה קיבל את התורה, תשאל למה דווקא משה? כי הוא מסיני, כי הוא למד מהר סיני. משל למה הדבר דומה? לפקיד ראשי בבנק, שבכל יום עוברות תחת ידו סכומי עתק של כסף. האם יש מקום אפילו שיתגנב בליבו תחושה לרגע אחד שהנה הוא מיליונר בגלל שהוא מחזיק הון עתק? הוא יודע שזה לא שלו, הוא יודע שזה שייך לבנק, הוא יודע שרק הוא מופקד על הכסף הזה. ולכן לא יכול להיות שפקיד כזה, אלא אם כן הוא משוגע, שינסה לדמיין לעצמו שזה שלו, שזה גדולה שלו, שזה עושר שלו. כך בדיוק בדומה לכך, אדם שמגיע להכרה אמיתית, שהכל מאיתו יתברך, והכל זה שלו, אין לו מקום במה להתגאות, במה להתרברב. זו מתנה שהשם נתן לי. הוא נתן לי את ההצלחה להיות עשיר. הוא נתן לי את הכוח להיות גיבור. הוא נתן לי את החוכמה להשכיל ולהבין. וזו מתנה שאני מופקד עליה בשביל להשתמש בה כדי לעשות רצון השם. ממילא לא שייך להתגאות, אלא ההפך, רק להודות ולהלל בכל רגע את הקדוש ברוך הוא על המתנות שהוא נותן לו, ולהשתמש בהם כדי למלות את תפקידו בעולם. לכן משה רבנו שהגיע להכרה הזאת, והבין שמצד עצמו הוא לא ראוי, והוא לא מסוגל, והוא ערל שפתיים. הקדוש ברוך הוא אמר לו, בדיוק את זה אני צריך. זה האדם שמתאים להיות מנהיג. זה האדם שעל ידו אני יכול לתת את התורה. כי אם חס וחלילה הבן אדם מרגיש שהוא השיג, הוא הצליח, הוא מאוס בעיני השם. הוא לא ראוי שהמתנות האלה יתקיימו בידו. לכן התורה מציינת בכוונה ומדגישה, וידבר השם אל משה במדבר סיני. למה הוא דיבר עם משה? בגלל שהיה תמיד לומד משה רבנו מהסיני, ממדבר סיני, למד את המוסר, שכל הזמן תכונן התחושה האמיתית והכנה בליבו, שהכל זה שלו. אני רק פקיד. אז במה אתה יכול להתגאות? האם אתה יכול להרגיש עליונות על הזולת כשאתה יודע שאתה רק מופקד על הדבר, שאתה רק פקיד ששומר על הדבר? אין מקום להתגאות. לכן משה רבנו שהגיע להשגה הזאת ולהכרה הזאת, זכה להיות מנהיגם של עם ישראל. זכה שעל ידו תתקבל התורה, כי משה קיבל תורה בזכות זה שהוא למד מסיני. זה הכוח שזכה אלה משה רבנו, וזה המוסר ההשכל הנפלא. עד כמה אדם צריך להבין שכל מה שמתחולל איתו בעולם, וכל מעמד ומעמד שאדם זוכה אליו, אם מפני עושרו וגבורתו וחוכמתו, אין בזה מה להתהלל. ההתהללות האמיתית זה השכל וידוע אותי, שאדם יגיע להכרה והבנה שבעצם הדבר הזה הוא הכל מתנה, כפקידות, כפקיד, פיקדון אצלי, כדי למלות תפקידי בעולם. אין לי מה להתגאות ולהתרברב על הזולת. ובזה יובנו דברי התנא הקדוש בפרקי אבות, פרק א', משנה י', שמעיה ואבטליון קיבלו מהם. שמעיה אומר, אהוב את המלאכה, ושנא את הרבנות, ואל תתוודע לרשות. ועלינו להבין את דברי התנא הקדוש, מה זה ושנא את הרבנות? הרי כל תורת עם ישראל מתקיימת רק על ידי חכמי התורה, על ידי הרבנים שהם ממשיכי הדורות, הם המורה דרך לעם ישראל. איך אפשר לבוא ולכתוב לנו כזו אמרה, ושנא את הרבנות? אם לא יהיו רבנים, לא יהיה מורה דרך, לא תמשיך המסורת והשולשלת למשך הדורות. איך אפשר לומר כזה דבר? הרי כל עם ישראל מאז היווסדו הוא קיים על ידי רבנים ועל ידי מנהיגים, ממשה רבנו ואילך, דור דור ודורשיו. איך אפשר לומר שנאת הרבנות? אז כתבתי בספרי על פרקי אבות, שכוונת התנא הקדוש ללמד אותנו, אתה צריך לדעת, כשאתה מקבל תפקיד וכשאתה מקבל מעמד, תיזהר מאוד, תיזהר מאוד שלא לחפש להשתמש באותו מעמד בכדי לנהוג שררה כלפי הזולת, כלפי אחרים. כיוון שהמתנה שקיבלת, אתה צריך לדעת שזה מיועד למלות את תפקידך. אהוב את המלאכה, את העשייה שיש ברבנות, אבל שנת הרבנות זה הכוונה ההתרברבות וההתנהלות בצורה שרירותית, או מתגאה על הזולת, על אחרים, כי אז הוא מחטיא את המטרה ומחטיא את תפקידו שהוא יועד לו בעולם. ועד הרבה צריך ללמוד שמי שלא יודע למצות את המעמד שלו למלות את תפקידו שמיועד לו בעולם, זהו בעצם מה שגורם לו למפלה, והוא נענש על כך. כמו שלמשל דוגמה מצאנו יוסף הצדיק, שהוא היה מלך. אין ספק שהמלכות הזאת ניתנה לו בכדי לשרת את עם ישראל כאשר ירדו למצרים. אבל באותו מלך שמע 10 פעמים את המשפט על האבא שלו, עבדך אבינו, עבדך, ולכן על כל פעם הוא נענש בקיצור שנה מחייו, ונתקצרו לו 10 שנים, אפילו שזה לא בחירה, הוא לא עשה את זה באמת מרצון, לא היה לו ברירה אלא כדי לנסות להוביל את זה מתוך החשבונות שלו, כדי שבאמת ינסה לחפר להם את האבון של המחירה. אבל למרות הכל, בפועל, הרי מאותו מעמד, שמעת איזה ניסוח שפוגע באבא, זה נענשים על כך. זה נקרא שאתה משתמש בשררה שבמלאכה, שבתפקיד. כמו שהגמרא אומרת במסכת פסחים מדף זין עמוד ב', אמר רבי יוחנן, אוי לה לרבנות שמקברת את בעליה, שאין לך כל נביא ונביא שלא כיפח 4 מלכים בימיו. זאת אומרת, כל נביא חי, ובתקופתו מתו 4 מלכים לפחות. כיוון שמלך נוהג בשררה על אחרים, אז הוא, זה פוגע בו, הוא נענש על כך. אותו דבר הגמרא אומרת ביומה, מסכת יומה בדף בו עמוד ב', והרשות מקברת את בעליה. לכן אומר לנו התנא הקדוש, אסנת הרבנות. הרבנות המכוון של התנא, את הרברבנות, את השררה שבדבר. אדם מקבל תפקיד, צריך לדעת איך להתנהג, להבין שהתפקיד והמקום שלו, זה מיועד כדי לשרת את הכלל, זה מיועד כדי למלות את תפקידו בעולם, זה לא מיועד כדי להסתרר ולהתרברב ולהתגאות או להשתחצן על אחרים, מה שלצערנו קורה הרבה כשבני אדם מקבלים תפקידים, מאבדים כבר את הצפון, שוכחים את מקומם, שוכחים מאין באו, והעיקר את הכבוד, מנסים לנצל את המעמד ואת הכבוד, וכותב על כך החפץ חיים, למה הכבוד כל כך נורא כשמשתמשים בכבוד הזה? כי הכבוד הוא דבר רוחני. הרי הגוף לא נהנה מהכבוד. זה דבר רוחני, זה הנשמה. ולכן זה פשוט פוגע בכל שכרו שבעולם הבא. וזה מה שזכה משה רבנו. כשבן אדם זוכה להגיע להכרה אמיתית, שכל מה שהוא מקבל זהו בעצם... יש לו תכלית ויש לו ייעוד כדי למלות תפקידו, אבל זה הכל פקידות. זה לא שלי, זה של הקדוש ברוך הוא, ורק להודות לו כל יום על כל המתנות שהוא נותן לנו. זה התפקיד של האדם. אז המתנות האלה מזכות אותו הלאה, להמשיך להיות מנהיגיו של עם ישראל, לקבל את התורה. ואגב, פעם אחת, בפגישה שלי, אני חושב, זה הייתה אולי הפגישה האחרונה עם מרן הרב עובדיה יוסף, זכרונו צדיק וברכה, לפני שהוא השפז בפעם האחרונה, זאת אומרת, שכבר באותו השפוז היה השפוז אחרון. התפללתי איתו, ולאחר התפילה הוא קרא לי כדי לדבר איתי. וכדרכו בקודש, הייתה לו דרך מיוחדת במינה, שהוא תמיד כשרצה להגיד איזה משהו, איזה מוסר, הוא לא היה ישר בא להוכיח, אלא תמיד היה עוטף את זה, באיזה עטיפה, בכדי להשחיל בדרך אותו נושא, את הדברים שהוא רוצה להעיר. והנה כשהוא קרא לי, אז הוא אומר לי, שאל אותי קושיה עצומה מאוד מאוד. כתוב בתורה, ומשה האיש ענב מאוד, מכל איש אשר פני אדמה. זאת אומרת, שיא הענבה שקיים בעולם זה משה רבנו. לא היה ולא יהיה כמותו. אבל הוא שאל אותי, אבל כתוב פרקי אבות בפרק ד', משנה ד', רבי לויטס, איש יבנה אומר, מאוד מאוד הווה שפל רוח שתקוות אנוש רימה. ללמדנו, אומר התנא, לא מספיק מאוד אחד, אלא פעמיים מאוד. כמה צריך אדם להתרחק מהגאווה ולהיות ענב, להשפיל את עצמו מאוד מאוד, לא מספיק מאוד אחד. אז בהקשה לך אורה, איך התנא מבקש מכל אדם ואדם שיהיה מאוד מאוד אבש פל רוח, לנהוג בענבה יתרה כל כך, עד שאפשר להגדיר אותה במאוד מאוד. הרי על משה רבנו שכתוב שהוא ענב מכל איש אשר על פני אדמה, כתוב רק מאוד אחד, ומשה האיש ענב מאוד. התורה לא כתבה מאוד מאוד. אז איך ייתכן שיהיה בן אדם שיעבור את משה רבנו, כאשר התורה מעידה לנו שאין מישהו שמגיע למשה רבנו? זה אומר לי תירוץ נפלא מתוק מדבש. אמר לי הפשט הוא, שמה שהתנא מדבר, הוא מדבר לכל אדם ואדם, שצריך להיות מאוד מאוד שפר רוח, שזו הדרגה שכל אדם ואדם צריך לשאוף אליה, להגיע. אבל אצל משה רבנו, ודאי שהוא היה ככל האדם, והגיע לדרגה האנושית של כל אדם, ודאי. אצלו ודאי שהיה מאוד מאוד. אלא שהתורה באה להגיד לנו, שמשה האיש ענב מאוד מכל איש אשר על פני אדמה, גם איש שהגיע כבר לדרגה כזאת של מאוד מאוד, משה רבנו היה עוד מאוד שלישי מעל כולם. וזה הגדולה של משה רבנו, שהענבה שלו הרחיקה לכת, ממש דברים מתוקים מדבש. ואז הוא פתח בדברי מוסר, אתה הולך הרי בדרכי משה רבנו, ואכן אני מבקש ממך, לא נורא, תוותר, וכו' וכו'. זה היה מוסר נפלא. אבל זהו משה רבנו, שזכה למידה, מידת הענבה באמת, שעל ידה זכה להיות מנהיגם של עם ישראל, לקבל את תורת ישראל ולמסור אותה לכל דורות הבאים. ובזוהר מוסיף, שבעצם המדבר סיני והאוהל מועד, הם שני חלקים. מדבר סיני זה בא להגיד לנו לרמז על קבלת התורה, והאוהל מועד זה מרמז על השראת השכינה. וששני הדברים האלה, שבעצם שהקדוש הוא כדי שישרה את שכינתו, זה רק כאשר הוא הופך כמדבר סיני. אם אדם נוהג כמדבר סיני, השייך שהשכינה תשרה עליו. וזהו הרמז. כמו שראיתי דבר יפה, מעשה שהיה מאדמור מוויז'ניץ, אחרי מלחמת ששת הימים, בשנת תפשין כבזיין, האדמור הקודם, אז כאשר הוחזר הכותל לעם ישראל, אחרי מלחמת ששת הימים, ואז נפתח הכניסה לכותל, וכמובן זה היה דבר עצום מאוד, איזה שמחה גדולה, כאשר הוא הגיע לכותל, אז הוא אמר, הרי חזל אמרו שהשכינה לא זזה משם. אמר הרוצה, אז הוא אמר להם, הרוצה להרגיש את השכינה צריך להיות כותל. מי שרוצה לזכות, מה נאמר על הכותל? השכינה לא זזה מהכותל. מי שרוצה שהשכינה תשרה עליו ולא תזוז ממנו, צריך להיות כותל. מה זה כותל? אמר להם, הכוונה היא לראשי תיבות כותל. כותל בראשי תיבות, ונפשי כאפר לכל תהיה. אם אתה נוהג בענבה שנפשי כאפר לכל תהיה, אז אתה כותל. אתה כותל, השכינה לא זזה ממך, שורה עליך. כן, הקדוש הוא גר בכפיפה אחת עם אדם שיש לו מידת הגאווה. רק מי שזוכה למידת הענבה, אז זוכה להשראת השכינה. כך מובא בספר מעשיהם של צדיקים. וכמו שמסופר באמת על מעשה עם הרב יונתן איפשיץ, שפעם בגלותו נקלע לאיזה מקום בלית ברירה לקראת הימים הנוראים, והיה מודאג איך הוא יוכל להתפלל ואיך אני יוכל להתפלל בימים הנוראים, ולכן הוא הלך לבית הכנסת הגדול וניסה לראות איפה יוכל, באיזה פינה יוכל לשבת ולהתפלל בימים הנוראים. ואז הוא התיישב שם על יד איזה זקן אחד שהיה נראה מבחינת מראה לפחות החיצוני שלו, היה נראה אדם מיוחד, והתיישב ושמע אותו איך הוא מתפלל, איך התפילה שלו במתינות ואיזה תפילה, וכשהוא מתפלל את ה-18 איך הוא משתפך לפני הבורא יתברך, וכל כך במיוחד כשהוא מגיע לסוף התפילה, ונפשי כעפר לכל תהיה, הוא כל הזמן מתבטל ומשתפך ואומר, אני ממש כאפר לפניך, ריבונו של עולם, אני אפר ואפר וכולי, ככה. ואז רבי יונתן איפשיץ ממש שמח שמצא לו את הפינה איפה יוכל לפחות לעבור ולהתחזק בימים הנוראים, וככה היה. והנה, באמת, ערב יום כיפור התפלל, והוא התפעל ממנו, וגם כן בערבית התפלל, ואותו דבר. ולמחרת בבוקר בשחרית על הבוקר גם התפלל, והוא נהנה וכל כך התפעל מהזקן שהוא שכן, ככה שישב בקרבתו להתפלל. אבל מה קרה? הגיעו לקריאת התורה, והנה הגבאי מעלה עליות, מכבד בעליות, כהן, נביא. לאחר מכן כיבד את אחד המתפללים, את שלישי, ולאחר מכן הוא כיבד את הזקן הזה ברביעי. כשהוא כיבד אותו ברביעי, פתאום אותו זקן צועק על הגבאי בצורה נוראה, אתה לא מתבייש, חצוף שכמוך, אפילו ביום הכיפורים אין לך בכלל דין ודיין, את הקודם אתה מכבד שלישי ואותי אתה מכבד רביעי, אתה לא מתבייש, זה צורה, אין לך בכלל יום הכיפורים, וצעק, מה לעשות, מה, זה הייתי צריך ככה, שום תירוץ לא עזר, הוא צעק עליו וכעס עליו, והוא לא מוכן לעלות לתורה רביעי. הרבי נתן איפשיץ שראה את הדברים, ממש היה מזועזע. מה קרה? נכון ששלישי, במיוחד למנהג אשכנז, זה יותר מכובד מרביעי. אז מה קרה? לא נחרב העולם, סוף סוף עלייה ביום כיפורים חשוב. לא הבין, לא יכל לעשות כלום. חיכה עד אחרי התפילה. ואז הוא ניגש לאותו זקן. אמר לו, ילמדנו רבנו, אני ממש התפעלתי, באתי להתפלל פה, התפעלתי מהתפילות שלך, באיזה השתפכות, באיזה התבטלות, ממש יצאתי מגדרי, כל כך שמחתי שזכיתי להתפלל לידך, רק מה? אני לא הצלחתי להבין מה קרה בעליית התורה. עד כדי כך יצאת מהכלים בשביל עליית שלישי רביעי, שלישי רביעי לא שמענו, מה קרה? הרי אתה מתבטל כמו הפרדה הרעה, אז מה יש? איך פתאום זה כל כך מפריע לך? אמר לו, אני לא מבין אותך בכלל, מה אתה מדבר, מה אתה שואל בכלל? מה, אתה לא מבין? עם מי אני מדבר בקדוש, בתפילה? עם הקדוש ברוך הוא. עם הקדוש ברוך הוא, כשאני אדבר איתו, אז מה אני? אני ודאי אצלו אפר ואפר. אבל בעליות התורה אנחנו מדברים כלפי החבר שלי. הוא אפר ואפר שלי, לא אני אפר שלו. איך אפשר כזה דבר? רק אז הבין הרב יונתן איפשיץ. בן אדם יכול לומר בתפילה, אנוכי אפר ואפר, אפס. כי הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אבל רק נוגעים לו אחרי התפילה בציפורן, פתאום מתגלה לפנינו אריה, נמר. כמה צריך האדם לזהר שהאדם משלה את עצמו, שהוא נוהג במידת הענבה. זה כמו שמסופר בתקופתו של הרמב״ם. הרמב״ם מתפרסם איזה קומר אחד, שהוא משהו הענבה שלו, אין לה אח ורע בעולם. והדבר עשה לו עדים בכל העולם. הרמב״ם שמע שזה כומר, הוא לא מאמין, לא יכול להיות בשום אופן שבעולם. איך ייתכן שגוי תמה כזה יכול באמת להגיע לדרגות כאלה גבוהות? לא נראה. דברים שהם, מה שמספרים עליו, דברים עשויים. החליט הרמב״ם שחייב ללכת לראות את זה במו עיניו. הגיע לשם, כמובן, קיבל אותו הכומר באיזה סבר פנים יפות, באיזה כבוד מלכים, וכיבד אותו, ולא רק כיבד אותו, שירת אותו, כל דבר, הוא בעצמו מגיש לו, עורך לו, והוא ביקש ממנו שיהיה אצלו, ושיתארח אצלו. הוא יצא רמב״ם מהכלים, ריבונו של עולם, הייתכן שכל השמועה האמיתית, אני לא מצליח להבין, אמר אני אמשוך את זה, נראה, אולי זה רק הצגה של יום, עוד יום ועוד יום, הדברים חוזרים על עצמם, איך הוא מגיש לו כל דבר, איך הוא משרת אותו ממש, בצורה יוצאת מגדר הרגיל, דבר שלא יעלה על הדעת. טוב, הרמב״ם אמר, פה יש פה משהו מסתתר שלא מוסבר ולא הגיוני. אז אמר, טוב, אמר לו, אני, ברוך השם שהייתי אצלך מספיק, אני רוצה לצאת אל הדרך, תודה רבה וכולי, בירך אותו, ויצאו לדרך, הוא ליווה אותו כמובן, כברת דרך, ואז הרמב״ם אמר, אני אגיד לך את האמת, יש לי קושיה עצומה שאני לא מצליח לענות עליה. כן, חבות, מה הקושיה, מה השאלה שלך, דרבה, אולי אני אוכל. אמר לו, אצלנו בתורה, אתה יודע את התנך? בתנך כתוב שמשה רבנו הוא ענב מכל איש אשר פני האדמה. זאת אומרת, אין שני לא. ככה התורה כותבת, וזה מונצח עד ימינו. אני לא מבין איך ייתכן. הרי אתה ממש, אולי אפילו יותר משה רבנו. ההתנהגות שלך, אני ישבתי פה כבר כמה ימים, אי אפשר לתאר ולשער את הענבה שלך, איזה התנהגות למופת בצורה שיוצאת מן הכלל על אנושית. איך ייתכן שהתורה תכתוב ותייחס שרק משה רבנו? זה קושיה שאני לא מצליח להבין, כך אמר לו הרמב״ם. ואז הכומר אומר לו, האמת הוא שהקושיה הזאת היא כבר, גם אני כבר מתקשה בה. הרבה זמן אני מתקשה גם אני בקושיה הזאת. איך באמת כותבת התורה? מה, אין עוד אחרים? למה כותבת התורה רק את משה רבנו? רק אז הבין את הרמב״ם שאת כל ההצגה שלו, כל הענבה הזאת זה בשביל הגאווה. יש ענבה שנובעת מתוך הגאווה, זה בשביל שיגידו שהוא ענב, בשביל שיכבדו אותו שהוא ענב, אז הוא מוכן לעשות את הכל. זהו הגאווה הכי גדולה שיכולה להיות. כי הענבה האמיתית היא מתבטאת בזה שאדם מגיע להכרה ברורה שכל מה שיש לו זה של השם יתברך. ובכל יום הוא צריך להגיד תודה השם, תודה לך השם על מה שאתה נותן לי. ככה צריך האדם לחיות, זה הענבה. הענבה האמיתית שכל רגע ורגע האדם צריך לדעת שבאמת נפשי כעפר לכל תהיה. אמיתי, כי אני באמת אין לי כלום, זה לא שלי. אני פקיד בבנק. מה, במה אני יכול לתגעות על השני? ההפך, אולי יש לי עליי תפקיד אחראי שאני צריך לנצל את החוכמה הזאת ואת העושר הזה ואת הגבורה הזאת כדי לעשות צדקה וחסד ומשפט, כי זה התכלית של כל המתנות האלה. זה הענב האמיתי. ולא, אין אחד שיכול להגיע למשה רבנו בהכרה הזאת, שהגיע להכרה אמיתית, וזה תפקידנו. וזהו ההכנה לקבלת התורה, שכל אחד מאיתנו שרוצה להתכונן ידע להפנים ולהגיע להכרה אמיתית שכל מה שיש לו וכל ההשגות שלו ברוחניות ובגשמיות, הכל זה מתנות של השם, הכל זה פקידות, הכל זה פיקדון, כדי שהאדם ימלא את תפקידו בעולם. אין לו במה להתגאות. אדם שחס וחלילה מגיע לאיזה תפקיד ומנצל אותו לרעה, להתרברב, חס וחלילה הוא מועד בתפקידו, ואותו תפקיד בדיוק מביא אותו רחמנה לצלן למה שחזל אומרים, שמקבר את אותה רבנות את בעליה. אותו תפקיד מקבר אותו, הוא נענש על כך, מקצרים לו את ימיו, כל המתנות נעלמות ממנו. לכן תפקידנו, כל אחד ואחד, בכל מעמד שלו, לדעת ולהגיע להכרה אמיתית, שהוא סך הכל מי שרוצה שהדברים יועילו לו ויתקיימו בידו, ואולי ויתווספו ביתר סט וביתר עוז, זה שיגיע להכרה שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא, להשתמש בכלים האלה, לעשות רצון השם. יעזור השם שנזכה כולנו, שאת כל המתנות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, תמיד נפנים ונרגיש שזה מתנות של הקדוש ברוך הוא, ונזכה לנצל אותם, וליישם את תפקידנו ותכליתנו בעולם, לעשות צדקה וחסד ומשפט, ובזה השכינה תשרה עלינו ותשרה על כלל ישראל במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318. הלכה השקפה תמיד איתי.